שלום לצופים בבית, אנחנו כאן בלומדים ביחד, והיום נמצאים איתנו יונתן, קרן, נטליה ופטריק. אולי לפני שנתחיל ככה, כל אחד יספר איזה שני משפטים על עצמו, קצת רקע.
שמי יונתן, אני עובד בחברת DataMap, חברה של מדידות שעוסקת בגיאודזיה, של מדידות בתחום הנדלן, בכבישים. גיאודזיה. גיאו זה כדור הארץ, והגיאודזיה זה בעצם מדידות על פני כדור הארץ.
אוקיי.
אז זה מה שאני עושה בחברה, שכיר בחברה, ומודדים.
קרן?
אני קרן, אני עושה התמחות בעריכת דין, לומדת בקמפוס, מגיעה להרצאות, הפצה, מה שצריך.
נטליה? אני נטליה, אני עובדת עם בני נוער בפנימייה, ואני חדשה בקבלה.
אוקיי.
פטריק, סיבוני פטריק, כפר סבא, נשוי, שני ילדים.
אוקיי. אז היום אנחנו נדבר על הקדמה לספר הזוהר, ולפני שנתחיל לדבר על ההקדמה, אולי ניתן קצת רקע, כי ספר הזוהר כולנו שמענו, זה באמת נחשב ספר הקבלה המרכזי, שכתב אותו רבי שמעון בר יוחאי, והסיבה שספר הזוהר הוא כל כך מרכזי, ומקובלים תמיד חוזרים אליו, ומפרשים אותו, ומביאים ממנו דוגמאות, זה מכיוון שספר הזוהר מסביר על כל המציאות, ממדרגתה העליונה ביותר, עד הנמוכה ביותר, הוא כולל בתוכו את הכל, את כל אותה מציאות רוחנית שאנחנו מדברים עליה בחוכמת הקבלה. והקדמה שבעל הסולם עושה לספר הזוהר, זה קצת שונה מהקדמות שאנחנו רגילים אליהן בחיים שלנו, שאני כותב הקדמה לספר, אז אני כותב תודה לאשתי, לילדים, אני יודע, או שאני כותב הסיבה שכתבתי את הספר הזה. הקדמה בחוכמת הקבלה זה לקחת בעצם את כל מה שהולכים לדבר עליו ולהביא אותו בקטן.
הכנה.
כן, הכנה, או בוא נגיד, בחוכמת הקבלה אנחנו קוראים לזה כלל ופרט שווים. שכמו שיש את הכלל, אז ככה אנחנו עושים פרט שהוא מכיל בתוכו את הכלל. זה עיקרון מאוד חזק בטבע, אנחנו רואים שבטבע אנחנו רואים את העיקרון הזה של כלל ופרט בהרבה מאוד דברים. לדוגמה, בכל תא ותא בגוף של כל אחד מאיתנו יש את המידע של כל הגוף. זה גם בא לידי ביטוי בדברים שנקראים פרקטליים, מי שמכיר, אולי אתה מכיר מהמדידות, אבל... זה דבר מאוד חזק בטבע. אז בעצם בעל הסולם לוקח את העקרונות המרכזיים מתוך ספר הזוהר ומביא אותם בהקדמה. וכמו כל דבר, אנחנו נראה שהוא מתחיל עם שאלות. מי שמכיר קצת איך שמקובלים כותבים, הם תמיד מתחילים עם שאלות או קושיות, ואז הם הולכים ומסבירים את אותן קושיות. כי הם קודם כל רוצים להכין לנו כלי, איזשהו רצון, ואז הם יכולים על הרצון הזה לתת את המילוי או את ההסבר. אז ככה הוא מתחיל, בסדר? אז אנחנו קוראים מתוך ספר קבלה למתחיל, בעמוד 37, הקדמה לספר הזוהר, אות א'. רצוני בהקדמה זו לברר איזה הקדמה לספר הזוהר. רצוני בהקדמה זו לברר איזה דברים פשוטים לכאורה, כלומר אשר ידי הכל ממשמשות בהם, והרבה דיו נשפחה בכדי לבררם, ובכל זאת עדיין לא הגענו בהם לידיעה ברורה ומספקת. כן, שיש הרבה דברים כאלה בחיים, לא יודע, בטוח שכל אחד יכול לתת דוגמה, לדברים שאנחנו כאילו מתייחסים אליהם כדברים טריוויאליים, אבל למעשה אנחנו לא באמת יורדים למהותם של הדברים, או מה הם באמת, סתם לי עולה בראש, נגיד כל אחד שיזרוק אם עולה לו, אבל לי נגיד עולה בראש, נגיד המושג של אהבה. שכמה מדברים על אהבה, וכמה עכשיו שירים וסרטים, ומה זה אהבה?
בקושי משתמשים בו.
אף אחד לא מבין באמת מה זה.
קשה להגדיר, ובשבילי תמיד הייתה אינדיקציה ללכת ולשאול מישהו בצורה פשוטה, אם הוא מסוגל לענות על זה במשפט, שניים, סימן שהוא יודע להגדיר לעצמו, כי הגדרה זה הרי מלשון גדר שאפשר לסגור, אם לא, אז קצת לא ברור. אז מה הם אותם דברים שבעל הסולם הולך להסביר? והנה השאלות. השאלה הראשונה זה, מה מהותנו? כלומר...
מה תפקידנו?
כן, לא, מה תפקידנו זה השאלה הבאה, אבל מה?
מי אנחנו? מה אנחנו?
כן,
את השאלה היא
כן, עכשיו נגיד אם אני אסתכל על פטריק, אז מי זה פטריק? אותו גוף, אותו צבע עור, אותו צבע עיניים, שיער שחור, תכונות, אופי, רצונות, האישה, הילדים, הבית.
גם הגוף וגם ה...
בכלל, מה זה הדבר, מה המהות שלו?
אוקיי. מה אתה רואה מול המראה?
כן, אבל מה אתה רואה מול המראה זה באופן חיצוני, אבל שאתה אומר פטריק, מה זה?
מה זה?
אוקיי.
מה זה?
כל מכלול התכונות.
אני לא יודע, או שמשהו יותר פנימי. נראה. אוקיי. מה הוא מסביר. אות בית, מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות ממנה? זאת אומרת, בעל הסולם מניח שיש תפקיד, שזה גם אפשר לשאול כאילו האם יש תפקיד, אבל אם אנחנו מסתכלים על המציאות מאותו רגע שאנחנו יודעים איפה היא מתחילה, בוא נגיד המדע מגיע לאותו מפץ הגדול, או
שהוא מתחיל משם.
כן, זאת אומרת, כן, השאלה מאיפה מתחילה ומסתיימת, אתה יודע, זה גם שאלה. אבל מאותה נקודה שהמציאות מתחילה, ועד לאיפה שאנחנו יכולים לראות קדימה, אנחנו בכל זאת רואים את עצמנו, שאנחנו באים, מרביצים כרטיס, 70...
בשרשרת.
כן, 70 שנה, 80 שנה, איזשהו טבעת בתוך שרשרת, והשאלה האם בתוך המכלול הזה יש לנו תפקיד, יש לנו מקום, אנחנו חלק ממשהו, שסתם אנחנו פה במקרה. אז זו השאלה השנייה. השאלה השלישית היא, הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא מרום המעלות שאין כמוהו לשבח. כי הכרח הוא שמפועל השלם תיצאנה פעולות שלמות. זאת אומרת, זה קצת יותר מורכב, אבל מה בעל הסולם אומר, בוא נגיד בצורה פשוטה יותר, שאם אני מסתכל על הטבע, או אם אני מניח שקיים איזה כוח אחד, או מחשבה, או משהו שמניע את זה, או כוח עליון, אם אני מסתכל עליו, עליו אני מגלה שלמות. אני מגלה דברים מאוד, מאוד גבוהים, עוצמה מאוד גבוהה. ואם אני מסתכל על האדם, אז האדם נראה די מוגבל לעומת הדבר הזה, די שפל, די פגום.
כל הטבע מסתובב בהרמוניה חוץ מאיתנו. עד שאנחנו לא מוצאים את עצמנו מהטבע הזה, אנחנו בעצם לא רואים בעצם עד כמה...
זה דוגמה יפה, הנקודה של ההרמוניה בטבע לעומת השפלות של האדם. אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות, העוצמות שיש בטבע לעומת מה שאדם מסוגל לעשות. אבל יש פה איזה... מה?
סוג של יחסים של כוחות.
כן, אבל... כן, ויש פה איזה כאילו סתירה פנימית ש... שבהנחה ויש איזשהו חוק, או כמו שהוא קורא לו, איזשהו פועל שלם, איך יכול להיות שפועל שלם מבצע פעולה בלתי שלמה?
כלומר,
כן, איך משהו שלם ומושלם יוצר בריאות שהן פגומות?
כביכול, זאת השאלה.
כביכול, כן.
יש גם את החקירה העצמית של למה נבראתי ככה?
כן.
כאילו, יכולתי להיברר אולי אחרת,
נכון.
מסיבות כאלה ואחרות.
נכון,
שזה... דברים מסוימים שיכלו כן. להיות אחרת.
התליה אומרת יפה, שזה בעצם וריאציה של אותה חקירה, שאם אני הייתי הבורא, או אם אני הייתי הכוח העליון, הייתי בורא אותי...
הייתי משפץ כמה דברים.
כן, הוא עשה כמה טעות. כן, יש כאלה שהולכים ומשפצים דברים, אבל אולי דברים יותר מהותיים, אז כאילו, יכול להיות שהוא לא כל כך שלם, יכול להיות שהוא מפספס לפעמים. יש, כן, או שיש גם בפס ייצור, יש הרבה שאלות. אבל זה השאלה, זה החקירה השלישית. סליחה, השאלה השלישית. השאלה הרביעית, לפי שהשכל מחייב, הלא הוא התברך הטוב ומטיב, שאין למעלה ממנו, ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריאות שתתעננה ותתייסרנה בכל ימי היותן, והלא מדרך הטוב להטיב, ועל כל פנים לא להרע כל כך, כן? שאם אני פותח עכשיו את החדשות, או אני פותח את העיתון, ואני רואה כמה סבל וכמה רע וכמה אכזריות יש במציאות. ואני אומר, תשמע, אחד משניים. או שמי שיצר את כל זה, הוא לא בדיוק איחל לנו טוב, כן? כי אם איחל לנו טוב, לא היה בורא מציאות כל כך...
עגומה כביכול.
כן, עם כל כך הרבה סבל וכל כך הרבה כאב ואכזריות. או שאין מי שבכלל ברא מציאות, אלא סלבי, זה מה שיש, זה החוקים, זה מה שפועל. או יש כל מיני גם דעות אחרות, נגיד בעל הסולם מדבר על זה במאמר השלום, שיכול להיות שהיה מישהו שברא את המציאות, אבל בגלל שהיא כל כך שפלה, אז הוא עזב אותה. זאת אומרת, האנושות ניסתה הרבה מאוד שנים להתמודד עם השאלה הזאת. איך יכול להיות שיש רע? והאמת שזו שאלה שכל אחד מאיתנו הולך בלב. כי אנחנו באופן טבעי מרגישים שמגיע לנו מצד הטבע, או נכון שיהיה לנו טוב, נכון שנהיה מאושרים. נכון, נכון שהמצב הנכון הוא שעכשיו לכולם טוב. ואז יש לי כאילו טענה, טרוניה פנימית. אז למה הוא עשה לי רע?
לי הכי קשה עם זה, לי הכי קשה עם זה שאתה יוצא מנקודת הנחה שאלוהים הוא טוב.
כן.
שאין בו, שאין שום דבר, אם אפשר לקרוא לזה תכונה, אין בו שום תכונה רעה.
כן.
אז איך הוא כביכול ברא כל כך הרבה רע?
כן.
כאילו, אם הכל מתחיל ממנו, איך יש כל כך הרבה רע? אז כנראה אולי גם בו יש איזושהי תכונה שהיא לא תכונה טובה. אני יודעת שאולי זה קצת כופר להגיד...
לא, זה בדיוק מה שבעל הסלם כותב.
אבל זאת הבעיה העיקרית שלי עם זה.
100%.
כשהוא כותב פה הבריות, הוא מתכוון רק לבני האדם בעצם. כן, כי אנחנו כבר יודעים שכל הטבע חי בהרמוניה, ובעצם אין לנו תלונות על משהו ברע מעבר לאדם. התלונות שלנו הן רק לגבי עצמנו, כשאנחנו...
כן, תראה, בסופו של דבר, תראה שהאדם מתחילה מעצמו, והוא מדבר, בראש ובראשונה הוא מדבר על דרגת המדבר. כמובן שיתר, אנחנו מדברים על כך שיתר הטבע מתקיים בהרמוניה, אבל גם הרגשת הרע, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, הרגשת הרע אצל בעלי חיים היא קצת שונה, בגלל שאין להם הרגש של עבר ועתיד באותו מובן כמו שלנו, אז גם הרגש של חיים או סבל הוא קצת שונה, אבל...
מבחינת העוצמה אתה מתכוון.
מבחינת כל הרגשת המציאות. לא התכוונתי איך הכלב מרגיש, אלא איך אני מרגיש כלפי הכלב בדיוק. אם אני רואה שהוא חי בדיוק, אני לא יודע מה הוא מרגיש, אבל אני יודע שהוא חי חיים טובים.
כן, אז בזה בהחלט, שאם אתה מסתכל מצד האדם, אז בוודאי שבסופו של דבר כל המציאות נכללת באדם. וגם האדם יש בכוחו להוביל לרע את כל המציאות, או להוביל לטוב את כל המציאות. אותי, שאלה האחרונה שכרגע הוא שואל, איך אפשר שמהנצחי שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנה בריאות אבות וקלות ונפסדות? כן? שאם יש איזו חוקיות שלמה או איזשהו משהו נצחי, אז איך יכול להיות שעכשיו יש בריאה, נגיד כמוני, שעכשיו נולדתי, עד שהבנתי איפה אני נמצא עברו 20 שנה, עד שהתחלתי להסתדר איפה שאני נמצא עברו אולי עוד 10-20 שנה, ווואלה מה נשאר לנו עוד מעט סיימים, כן, אז לא הספקנו כלום, כאילו הכל נפסד, ואני מרגיש את עצמי כאיזשהו פסיק בתוך דפי ההיסטוריה.
זה חלק מהשרשרת שהוא דיבר עליה קודם. זה נכון. המשך של זה.
כן, זה מתקשר לאותה שרשרת, ואיך יכול להיות עוד פעם, שמשהו נצחי יוצר משהו בלתי שלם. בסדר? אז אלו בעצם חמשת השאלות שאיתם בוחר בעל הסולם לפתוח, פחות או יותר ברורות, כן? וכדי לפתוח אותם, כדי לענות עליהם, בעל הסולם אומר, בוא נלך לחקירות. כלומר, מה אנחנו צריכים לחקור כדי לגלות את התשובות לשאלות האלה? בסדר? Okay. עכשיו, למה זה הוא מסביר עכשיו? אז עוד בית, ובכדי לברר כל זה בשלמות, זאת אומרת לענות על כל אותן שאלות, צריכים אנו להקדים איזה חקירות, ולא חס ושלום במקום האסור, דהיינו בעצמותו של הבורא יתברך, אשר לית מחשבה תפיסה בו כלל וכלל, ואין לנו משום זה שום מחשבה והגה בו יתברך, אלא במקום שהחקירה היא מצווה, דהיינו החקירה במעשיו יתברך. כמצווה לנו בתורה, דע את אלוקי אביך ועבדהו, וכן אומר בשיר הייחוד, ממעשיך יקרנוך. פה בא הסולם מפיל עלינו כמה דברים ככה, מקובלים ככה כותבים בנוסחאות, אבל בשלוש שורות האלה יש הרבה מאוד מידע. הדבר הראשון שאומר בעל הסולם, אתם יכולים להסתכל כאן, מה שאני מצייר, שיש... שאפשר לחלק את החקירה של המציאות לשלושה חלקים. יש מה שנקרא עצמותו, כן, כותב מספיק גדול, כן, זה בסדר. יש מה שנקרא עצמותו, שזה דבר שאנחנו לא משיגים, שאני לא יודע מהו, אני לא מסוגל לחקור בו. עוד שנייה נסביר למה. הדבר השני שיש, זה את היחס של אותו עצמותו כלפי הנבראים. יחס. והדבר השלישי שקיים זה אותם נבראים או נשמות, נקרא להם כרגע נבראים. עכשיו, איך אנחנו חוקרים כל דבר במציאות? איך אני חוקר דברים? איך אני יודע עכשיו מי זאת קרן? או איך אני יודע מה זה כוס? או איך אני יודע מי אני אפילו?
רק ממה שאני יודע מהאמצעים שיש לי, מהחמשת החושים שאנחנו יודעים.
אוקיי, ואיך אתה משתמש בהם? נגיד, יש לך חמישה חושים ויש לך כוס.
תמיד בשביל לחקור כל דבר צריך שתי נקודות, ואז יש לי את ההפרש ביחס, ואז אני מקבל דרך זה איזושהי תמונה או אינדיקציה, ואז אני יודע כביכול למדוד את זה דרך החמישה חושים שלי. זה מה שאני...
אוקיי, יפה. אמרת, יש אותי, יש משהו חיצוני, יש יחס בינינו, ואני בודק, כן? אבל באמצעות מה אני מגלה את הבדיקה? דרך מה?
באמצעות הסביבה שלך. אתה תמיד מקבל גם פידבקים מהסביבה.
אוקיי.
אם אתה בוחן את הדרך ההסתכלות שלך בדיעבד, על ההתנהגות שלך כלפי
אחרים. אבל אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר כרגע על אותו אובייקט שאני רוצה לבדוק אותו.
אולי בהשוואה למשהו שיש לך כבר משהו שאתה כבר מכיר, אתה אומר, אוקיי, זה לא
אוקיי. איקס. אז כולכם אומרים דברים נכונים, אבל אני מתכוון לאלמנט עצמו. זאת אומרת, אני כדי לגלות דברים, אני צריך מעשים. אני צריך פעולות. כדי שהיחס יתגלה אליי, אני צריך איזושהי פעולה. אני צריך להיכנס לאינטראקציה. זאת אומרת, מלכתחילה, קרן אני לא יודע מי היא, אבל מתוך פעולות או מעשים שקרן מבצעת כלפיי, או שאני מבצע כלפי קרן, אני מתחיל לגלות מי זאת קרן. ואז מה קורה? ואז הדבר הזה שנקרא קרן, השם שאני נותן לו, מקבל איזשהו מושג, כן? כי יכול להיות שקרן נקראת גם בוס למישהו אחר, או יכול להיות או שיש מישהו שקורא לקרן אמא, או קורא לבת, או קורא לאחות. זאת אומרת, מה זה שם? אני נותן שם עכשיו לדבר בהתאם ליחס שאני מגלה ממנו אליי. בסדר? אותו דבר ככה בכל דבר בחיים. זאת אומרת, מהי אותה כוס? אם אני אשאל אתכם עכשיו, תגדירו כיסא. מה עושה כיסא? כיסא?
מושב עם ארבע
אוזן.
אוקיי, משהו שיושבים עליו, נכון? ומה זה? זה חולצה, נכון? מה זה חולצה? זה משהו שאני לובש. כלומר, אני נותן הגדרות לדברים לפי
הפעולות שלהם.
יפה, לפי התועלת שהם נותנים לי, או לפי הפעולות שמתגלות כלפיי. אוקיי? זה נקרא ממעשה חי קרנוחה. שכל דבר במציאות אנחנו מגלים לפי המחקר שלנו, נכון? אם יש משהו שאני קורא לו אמא, ועכשיו פתאום אני רואה את אמא שלי הולכת רוצחת מישהו. חס ושלום, כן? סביר להניח שזה לא יקרה, כן? אבל נגיד וכן, כן? אז עכשיו כל הדבר הזה שאני קורא לו אמא, כל המושג הזה שאני קורא לו אמא משתנה אצלי.
משמעות אחרת.
קבל משמעות שונה לחלוטין.
אוקיי.
ולכן אנחנו חוקרים בצורה שנקראת ממעשה חי קרנוחה, ואנחנו נותנים שם למה שאנחנו מגלים. שם זה בעצם ההגדרה שלנו, אוקיי? עכשיו, ולכן אומרים מקובלים, או מה שבעל הסולם כותב, שיש דבר שנקרא עצמותו שבו החקירה אסורה. בכלל, צריך להבין שאסור בקבלה, אם אנחנו מדברים על הגדרות, אנחנו נלמד גם קצת מושגים, אסור נקרא אי אפשר. כן, לא שאסור נו יקרה לך משהו, אלא אסור אנחנו מדברים אי אפשר. אוקיי? זאת אומרת, יש דבר שנקרא עצמותו, שבו אי אפשר לחקור. למה? כי לית מחשבה תפיסה בו כלל וכלל. כי אין בו שום תפיסה. אין לי שום יכולת לגעת בדבר הזה. לא קיים בי איזשהו כלי או יכולת להתקשר עם הדבר הזה. ולכן זה נקרא עצמותו.
מה הכוונה? שאני בעצם לא רואה את הפעולות שלו.
לא שאני לא רואה את הפעולות ש... אוקיי, אולי נגיד ככה, זה קצת עמוק, אבל אולי זה יעזור להבין, שמלכתחילה... השורש שלי כנברא, כן? השורש שלי, הפעולה שנקראת אני, היא מתחילה מהיחס שלו אליי. כי ביחס שלו לנבראים, שם נמצא השורש הראשון שלי, כנברא. ולכן אני לא יכול לחקור מעל נקודה שהיא גבוהה מהחומר שלי. גבוהה מהמקום שממנו אני נוצרתי. אומרים מקובלים שאחרי שהאדם מתקן כבר, או בוא נגיד אחרי שהאדם מגיע לאותה נקודת הבריאה, משיג אותה, אז נפתחת לו מציאות חדשה שנקראת סתרי תורה. אבל עוד הפעם, למה היא נקראת סתרי תורה? לא, כי היא נסתרת כלפי מי שעוד לא הגיע למצב הזה. כי אני לא יכול לחקור שם עדיין, אין לי כלים. אולי אני אסביר את זה בצורה שונה. איך אנחנו יודעים כל דבר מהמציאות שלנו? איך אני חוקר? אמרנו, אני חוקר על ידי מעשים, נכון? על ידי פעולות, אבל על ידי מה אני עושה? אז אמר יונתן, אני עושה את זה על ידי השוואות. כן, אני תמיד חייב להשוות. אני יודע גבוה לפי נמוך. אני יודע חם לפי קר. אני יודע מתוק לפי מר. אני יודע קרוב לפי רחוק. אם קיים משהו שאין לי כלפיו יחס, אז אני לא יכול לקבוע עליו כלום.
אני לא יכול לחקור משהו שאין אצלי.
כן, תראה איזה יופי, תראה. דף לבן, אתה רואה? דף לבן אני לא רואה בו כלום, אני לא יכול לתפוס ממנו שום, אני לא יכול להפיק ממנו שום אינפורמציה, לא לראות בו שום דבר. מתי אני מתחיל לקלוט אינפורמציה בדף הלבן? כשאני מתחיל לראות ניגודים. אם נגיד אתה תבוא ותעשה לי שחור, שמה זה, מה זה השחור הזה? אתה רואה, זה כמו קטם כזה, כמו פגם בלבן. ואז אני עושה עוד קו שחור, ועוד קו שחור. ואז עוד הפעם אני פוגם בלבן, ועוד הפעם אני פוגם בלבן, ואופה, בקונטרסט. בניגוד, בהשוואה שבין הלבן החלק לפגמים כביכול שעשיתי בלבן, בהבדל בין השחור לבן, אני מקבל אינפורמציה. אני יכול להגיד אבא. כן? כתוב פה אבא. בסדר? ולכן הבורא, כמו שדיברנו עליו, אותו עצמותו, הוא כמו אור לבן. אני לא יכול לתפוס בו כלום. אני חיה, אני יכול לתפוס משהו רק מאותו מקום שיש כאילו איזשהו קטם שחור של הנברא בתוך אותו אור הלבן. בסדר? זה ברור?
כן.
ברור, אם לא, אז תגידו ש... בסדר, תרגישו בנוח. יפה. ולכן מה שאני יכול לתפוס זה רק אותו יחס שלו כלפיי. שם אני יכול לחקור. וכמו שבעל הסולם אומר, שם חובה לחקור. כי אם אני רוצה להבין מה מהותנו, מה תפקידנו, אז אני חייב לחקור כיצד אותו כוח פועל עליי. הסיבה לזה, שעוד הפעם אני צריך ניגודים. מי אני? איך אני אגלה מי אני? אז כמו שהתליה אמרה, אני יכול להתחיל לחקור את זה בהשוואה לסביבה, כי אני חייב השוואה. אומרים מקובלים שכדי לחקור בכלל את עצמי או את המציאות, אני חייב להתחיל לחקור כנגד זה את אותו כוח שברא אותה. אותו חוק שבו המתקיימת. ואז מההשוואה בין איפה אני נמצא, כמו שדיברנו, שאני מרגיש רע, אבל יש לי איזושהי הנחה שאותו נגיד כוח עליון, הנחה טבעית, פנימית, הוא טוב, אז מתחיל בסיס לחקירה. ואז אני יכול להתחיל להשוות.
למה אני בהופכיות?
נכון.
למה שאני בעצם...
נכון, ובדיוק כמו שאתה אמרת, המצב הנוכחי שלי, לעומת אותו אבסולוט, או אותו משהו אחר, אידיאלי, אני יודע מה שונה, לא משנה איך תגדיר את זה, בהשוואה ביניהם אני מתחיל לברר מה המציאות. בסדר?
כן, כן.
יופי. אז אנחנו חוקרים רק את היחס שלו כלפינו, והיחס הזה גם נקרא בקבלה, אם אנחנו כבר פה, אז נציין את זה, היחס הזה גם נקרא בחוכמת הקבלה בורא, או הרצון להיטיב לנבראיו, למה הוא נקרא כך? הוא נקרא בורא כי עוד הפעם, אני שמגלה את זה מרגיש שהכוח הזה הוא שברא אותי. לכן אני קורא לו בורא. כמו שאני קורא לאמא שלי אמא. למה? כי אני מרגיש שהיא הולידה אותי. כן? אני מרגיש שהיא עכשיו זאת שדואגת לי ומבצעת את הפונקציה שנקראת אמא. אז אותו בורא אני מגלה אותו כאילו הוא ברא אותי. ויותר מזה, כשאותם מקובלים מגלים אותו במדרגה העליונה ביותר, הנקייה ביותר שאפשר, אז הם מגלים שהוא הרצון להיטיב לנבראיו. כלומר, ככה הם מרגישים אותו.
Okay.
שהוא רצון רק למלא את המציאות כטוב ומטיב. זה לא אומר שבו באמת יש רצון, אלא המקובל מרגיש את זה ככה. בסדר? אנחנו עושים את זה כל הזמן בחיים שלנו. וחשוב לנו תמיד לזכור את זה, שאני קולט את המציאות מאיך שאני מרגיש אותה. אנחנו רואים את זה באופן מאוד טבעי על ילדים, שעכשיו הוא רץ, בא, קיבל מכה מהקיר, עושה, נו 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 קיר, כן, איזה קיר רב, והקיר, כאילו, מה הוא עושה? הוא מעניש באלף את הקיר. אותו דבר גם אנחנו, אתם יודעים, אני עכשיו, איזה מחשב מעצבן, כל הזמן עושה לי בעיות, כן? המחשב הוא לא מעצבן, הוא לא עושה בעיות, הוא מחשב. אלא אני מעניש את מעניש באלף את הדברים החיצוניים, כפי שאני תופס אותם, בסדר? אוקיי, אז אומר בעל הסולם, עוד הפעם בואו נחזור, נקשור את זה להתחלה. היו לנו שאלות שאנחנו רוצים לברר, כדי לברר אותם אנחנו צריכים להיכנס לחקירה, ומתוך החקירות, ועכשיו הוא יסביר איזה חקירות כדאי לנו לעשות, ואז שנבצע את אותם חקירות, נקבל מענה גם לחקירות וגם לשאלות. בסדר? זה התהליך, פחות או יותר. אוקיי, אז חקירה א', איך יצויר לנו שהבריאה תהיה מחודשת, שפירושו דבר חדש, שלא יהיה כלול בו יתברך מטרם שברו? בו בעת שברור לכל בעל עיון, שאין לך דבר שלא יהיה כלול בו יתברך. וכן השכל הפשוט מחייב, כי כלום יש לך נותן מה שאין בו. זאת אומרת, מה אומר בעל הסולם? אומר, איך יכול להיות שיש בכלל דבר כזה שנקרא בריאה? כי אם היה קיים מלכתחילה משהו שהיה שלם ומושלם, אז יש בו הכל, נכון? כי הוא שלם. ובריאה זה נקרא משהו, בריאה זה מלשון בר, משהו שיוצא מחוץ לו. כלומר, משהו שלא היה קיים כביכול קודם. אז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שבכלל נברא משהו שלא היה קיים בשלמות? זה ברור? או שזה גבוה מדי?
לא, זה פשוט.
אוקיי.
כביכול דבר והפוכות.
כן, נכון, יש פה איזה פרדוקס, איזושהי סתירה, כן? חקירה הבית. אם תמצא לומר שמבחינת כל יכולתו, ודאי שהוא שיכול לברוא יש מאין, כלומר משהו מתוך כלום, משהו שלא היה קיים קודם, יש מאין, דהיינו דבר חדש שאין לו שום מציאות בו יתברך, כן, שלא היה קיים בשלמות, משהו חדש שלא היה קיים בשלמות, נגיד שהוא מסוגל לעשות את זה, נשאלת השאלה, מהי מציאות הזו שייתכן להחליט עליה שאין לה שום מקום בו יתברך, אלא היא מחודשת, כן? מהו אותו דבר שלא קיים בשלמות? כאילו, שאלה ראשונה הייתה, איך יכול להיות שיהיה משהו שלא היה קיים באותה שלמות? שאלה שנייה, מה זה אותו דבר שלא קיים בשלמות? בסדר? חקירה ג', במה שאמרו המקובלים, שמקובלים אומרים ככה, בואו נראה מה הם אומרים, שנשמתו של אדם היא חלק אלוקה ממעל, באופן שאין הפרש בינו יתברך, כאילו בין הבורא לבין הנשמה, אלא שהוא יתברך כל, והנשמה חלק. כן? שאמרו מקובלים שיש בורא שהוא נקרא כל, ויש דבר שנקרא נשמה שהיא חלק. חלק מאותו בורא. כרגע בוא לא ניכנס מה זה נשמה ומה זה בורא, אבל נדבר במושגים בצורה פשוטה. והמשילו זה לאבן הנחצבת מהר, שאין הפרש בין האבן לבין ההר, אלא שזה כל, וזו חלק, כן, שיש הר, שהוא הר אחד, הוא שלם. ואז אתה בא, אתה חותך ממנו חתיכה, ופתאום יש אבן. שהייתה חלק מהר, אבל פתאום יש אבן ויש הר. זה לא הר אחד.
אז בכמות הם שונים, אבל באיחוד יש להם את אותם תכונות.
יש להם את אותם תכונות.
אוקיי, אמרתם.
אתה וגוף שלהם. אוקיי. בכל תא קטן, אתה תמצא את ה-DNA.
לפחות חלק מהתכונות.
יפה מאוד. אבל, אוקיי, בסדר גמור. ולפי זה יש לחקור, את תנח אבן הנחלקת מהר, שהיא נפרדת מהר על ידי גרזן המוכן לכך, ונפרד על ידו החלק מהכל. כן, שעל ידי הגרזן, עכשיו אני בא ואני חותך את החלק מההר. אבל איך יצויר זה בו יתברך, שיפריד חלק מן עצמותו יתברך, עד שיצא מעצמותו ויהיה חלק נפדל ממנו, דהיינו לנשמה, עד שייתכן להבינה רק כחלק מעצמותו. זאת אומרת, בעולם שלנו יש גרזן, שעכשיו בא וחותך, ויש מקום פיזי, שעכשיו יש בו הר ויש פה אבן, אז הם נפרדים, קודם היו ביחד, כן? אבל איך, מה זה אומר במציאות הרוחנית? מה זה אותו גרזן עכשיו שחותך את הנשמה מהבורא? מה זה אומר עכשיו להיות במרחק פתאום? הרי אין מרחק, זה כוחות אנחנו מדברים פה. אז מה זה אומר כאילו להיות במרחק ברוחניות? בסדר? אז עד כאן שלוש חקירות, ויש עוד שלוש שנמשיך בפעם הבאה, אבל עכשיו אנחנו נצטרך לסיים עוד מעט, אולי לפני שנסיים, מי רוצה לתת לנו סיכום בקצרה ככה? חצי דקה? מה עברנו היום? על מה דיברנו?
הקדמה לספר
הזוהר, הנה, התחלה טובה, כן, ומה עוד...
שאלות,
כן, איך התחיל בהסוהר? עם חמש שאלות, נכון? שמהם הוא רצה להמשיך, אוקיי, על מה עוד דיברנו?
על שאלות שבדרך כלל בן אדם חי את ההלך יום שלו, ואף פעם לא שואל ולא מתעמק בשאלות היומיומיות האלו הקיומיות, שבעצם מה תפקידנו, מה מהותנו, עלי אדמות פה 70 שנה, אולי בגבורות 80 שנה, מה אנחנו עושים כאן? הרי מיצינו את חיינו, לא מיצינו, מה תפקידנו בעצם?
אוקיי, אז זה נקודות שבה הסוהם נוגע בהם, מה עוד דיברנו?
ושבכל שלבי החקירה יש את הדבר שלא נשיג לחקור אותו, לא נצליח שזה
אוקיי,
עצמותו.
יפה. אז דיברנו על איך אנחנו חוקרים את המציאות גם, נכון? אמרנו שאנחנו, לא יכולים, שאנחנו תמיד חוקרים את היחס, אנחנו תמיד חוקרים באמצעות ניגודים, כן, ניגוד. זוכרים? בהשוואה, ותמיד יש את אותו חלק שנקרא עצמותו, שבו אין לנו נגיעה. אוקיי, והדבר השלישי שהמשכנו אחרי השאלות, המשכנו לחקירות.
זה על הבריאה, שזו השאלה תמיד שיש עליה ויכוח. אם העולם שלנו נברא, יש מיש, יש מאין, או שנברא עולם חדש, על עולם ישן.
אוקיי, אז זו חקירה אחת יפה שהתליה נוגעת בה, ומעבר לזה דיברנו על עוד חקירות, דיברנו
על הכל וחלק.
איך?
על הכל וחלק.
כן, דיברנו איך הנשמה היא חלק והחלק
שהבורא
הוא כל, כן, דיברנו, וגם דיברנו על מה זה אותו דבר חדש. אם בבריאה יש משהו חדש, מה יכול להיות הדבר החדש הזה שלא היה קיים מלכתחילה? אז עד כאן השיעור הזה, ונמשיך בשיעור הבא. אז תודה לצופים הבית, אנחנו מקווים שאתם איתנו ואתם נהנים, ונמשיך בשיעור הבא.
תודה.